שלום אברום.
שלום רב שלום.
מה שלומכם?
אחי מויס קדושים.
כן.
פרשיות קדושות ומלאות.
כן, כן, כן. בואו נתחיל עם סיפור טוב. כיבוד אב האם של, קראו לה מרת, שרה רבקה, הבת של רב זאב פרנק, שהוא היה אח של הגאון רב צבי פסח פרנק. כיבוד אב האם שלה היו שם דבר בירושלים. היא כבר מגיל 11 עזבה את הבית ספר והלכה לסעוד את ההורים שלה שהיו חולים וחלשים. היא אמרה, מה אני לומדת בבית ספר? איך לכבד הורים? איך להתנהג? הנה, אני חושב יש לי הזדמנות לעשות את זה למעשה.
למה היא זה?
גם אחרי שהיא התבגרה וגם התחתנה. וידוי רשנה
מקיים.
כן. היא התחתנה, ניסה לבעלה רב אברום דויב אוירבך, אחיו הצעיר של רבשון, מזלמן אוירבך. היא המשיכה לכבד את הוריה, ולא רק, אלא גם היא הכניסה את ההורים לבית שלה. וסעדה אותם ודאגה להם במסירות אין קץ. אחרי תקופה ארוכה שהם גרו אצלה, והיא ובעלה גם התמסרו, הם הבחינו שאחד מהילדים שלהם לא מתפתח טוב. יש לו בעיה בהתפתחות.
שמח.
הם נלחצו, מה זה? הבעלה, הבעלה לומד חברוסה עם החזוניש. ביחד עם רבי יהודה שפירא, הוא כנראה שהיה לו חזיה, אולי שלושתם ילדים ביחד. והוא אמר לחזוניש, אולי צריך נוירולוג, יש לו בעיות לילד שלנו, או שהוא לא מתפתח. אז החזוניש אמר, לא צריך, זה ספק גדול בכלל אם יש בעיה, עזוב נוירולוג, תלכו קודם כל לרופא רגיל, משפחה רגיל.
להתחיל
בקטנה. והשם הטוב יעזור בעזרת השם. טוב, הלכו באמת לרופא משפחה ובדקו אותו הרבה בדיקות, ואז הרופא אמר להם, אני לא מוצא שום בעיה רפואית, כנראה שהילד סובל מחוסר תזונה נכונה וחוסר תשומת לב.
חוסר תשומת לב.
אין לו, זה בדיוק, אין לו מספיק תשומת לב כנראה מההורים.
אז כבר אז גילו את זה רב שלם, אה?
כן, שמה על...
חוסר תשומת לב.
כן. קיצור, אז ההורים אמרו, מה לעשות? אולי נבח, היא משקיעה יותר מדי, נבח, כאילו, יש לי משקיעה יותר מדי.
נמצאת עם ההורים.
עם ההורים, אז על חשבון הילדים. אז הם אמרו, טוב, צריך להוציא את ההורים מהבית, אז הוציאו את ההורים, שם אותם בזה בית אבות, באמת השקיעו בילד, ואחרי כמה חודשים, האבא באמת נפטר, אבא שלה נפטר.
אוי ווי.
והיא כל הזמן היה לה נקיפות מצפון, היה לה לחץ, שזה בגללה, ובגלל שהיא יוצאת אותו מהבית שלה, והמקום הזה היה לו טוב לה. היה לה נקיפות מצפון כל הזמן. יום היורצייט הראשון של החזוניש, אחרי שהוא נפטר החזוניש, אז בעלה, רב אברום דויב, הביא הביתה גיליון, וזו תמונה של החזוניש.
כן.
היא הסתכלה על התמונה ונבהלה. והיא שאלה, מי זה? אז הוא אמר לזה החזוניש, שהחברוסה שלה, מה הייתי? מיד היא נפלה והתעלפה.
וואה.
בעלה העיר אותה מלפונה, אמר לה, מה היה? נרגיע? מה אני אגיד לך? אני, היה לי חלום, כן? כאילו, בתחילה לא רוצה להגיד, חלום, קיצור, לפציר בו, אומר, לילה אחד אני רואה בחלום שלי את אבא שלי יושב עם שולחן באור יקרות, הוא מוסר שיעור. לתלמידי חכמים, שם למעלה, בשמיים.
בסדר שיעור.
כן. והפנים שלהם כולם מביקים כזוהר הרקיע. ואבא שלי לא ראה אותי. כשהוא מסיים את השיעור, הוא קם והולך. והיה שתי אנשים שליוו אותו. אחד מימינו ואחד משמאלו. את אחד הכרתי, זה היה רבי דלב פרנק. ואת השני אני לא הכרתי. כן? אבל עכשיו... שאתה אומר לי מי זה...
אני רואה את התמונה, אני מזהה אותו.
זה היה חזוני, זה היה שני שליווה אותו. ואז אבא שלי ראה אותי. הוא מתקרב אליי ואומר, ביתי, ידעתי כי יש לך נקיפות מצפון על מה שהוצאת אותי מהבית. ואת חוששת שבגלל זה אני הלכתי לעולמי. תדעי לך שלא הלכתי לעולמי יום אחד לפני זה. לפני הזמן שהייתי צריך, ולא היה קשור כלום מה שהוצאת אותי או לא הוצאת אותי. והיה זמני עכשיו להיפטר מן העולם. וגם אם הייתי בבית שלך, הייתי נפטר גם באותו זמן.
הוא
אומר, ולעדות זה אני גם רוצה להבטיח לך שבעזרת השם ייוולד לך ילד, והוא באמת יאיר את כל העולם. באמת הרבה זמן כאילו לא היה לילדים. והוא אומר, ושני המלווים האלה שעכשיו נמצאים איתי, הם העדים בעזרת השם, שיהיה לך את הבשורות הטובות האלה. ואז ככה הוא הלך. ועכשיו כאילו, ובאמת באמת אחרי כמה חודשים, באמת נולדת להם בת מאוד מאוד צדיקה, שעשו, התחתנה עם בעל צדיק, ועשו הרבה הרבה נחת להורים שלהם.
יפה, יפה מאוד. אתם מזכירים לי, רב שולם, אתם אומרים, החזוניש כיבוד אב ואם, שמעתי סיפור נפלא רבי יוסף רפפורט, רבי סולי יוסף מבני ברק, הוא סיפר לי שהוא שמע מאחד הילדים בעלי המייסי שהיו באותו זמן. החזון איש, היו לפעמים לוקחים אותו, היה מגיע לחיידר, לדבר עם הילדים בלימוד, לבחון אותם, לעודד אותם.
להרים אותם, ילדים של פעם ככה, כן.
עכשיו זה לא כמו שהיום, שמגיע גדול הדור, עושים בה... פשוט החזון איש היה נכנס לכיתה, הוא תיאר את זה בצורה ציורית כזה, איך שזה פשוט היה. על מה הילדים היו יושבים? לא היה כיסות לכל אחד, היה ספסל ארוך, הילדים יושבים על הספסל ושולחן, והרבי בצד השני. נכנס החזון איש, אז החזון איש התיישב בקצה הספסל, והילדים הם בשער הספסל, וככה החזון איש הוציא את ראשו, וככה הוא עבר ילד ושאל אותו. וואו. טוב, הוא שאל וענו לו, והוא בירך אותם בסוף, שיהיה לכם בהצלחה, תגדלו תורה ויראת שמיים. ואז הוא שאל אם יש למישהו איזו שאלה, מישהו רוצה לשאול משהו, משהו כזה. אז אחד הילדים קפץ ושאל, איך נהיים חזון איש? אז המנהל שם, ככה ניסה לעצור אותו, שלא יעשה בושות, ככה השתיק אותו. אבל החזון איש לא שמע את השאלה, והוא חשב שהילד שאל איזה סתם שאלה לא לעניין. והחזון איש כאילו נדוע היה מעודד, בפרט ילדים חלשים, ללימוד. אז החזון איש אמר לו, תשאל, אתה יכול לשאול. אז הוא שאל עוד פעם בקול, ואחר זה החזון איש כבר שמע, איך נהיים חזון איש? אז סיפר לי הרב רפפורט, שסיפר לו אותו אחד הילדים שהיה שם בספסל. החזון איש נרצין, נהיה אדום, חשב כמה רגעים, ואז הוא אומר, בזכות כיבוד אב ואם. אז כמובן, אמר לי הרב רפפורט, שאם החזון איש לא יושב ולומד, לא אני החזון איש. כמובן, העמל בתורה, הגיעה בתורה, התמדה עצומה, אבל החזון איש תלה את ההצלחה שלו בלימוד, בזכות ההקפדה שלו במצוות כיבוד אב ואם.
וואו, מדהים.
כיבוד אב ואם.
מדהים. יש פה סיפורים מדהימים גם על כיבוד אב ואם, לא ממש כיבוד אב ואם, אלא ככה על החוויות שרבנית ציביון מספרת מאביה, רב חיים קניאבסקי, על איך שהיא גדלה בבית, מספרת סיפורים. היא אומרת ככה, הכנות לשבת התחילו ביום חמישי. אוקיי, אמא הייתה נכנסת בדביקות, ברוב רגש, ואז במכינה את האכלות ואת האוגות ושר השירי שבת, וכל דבר הייתה אומרת בשמחה על קובץ שבס קוידש, תמיד אמא הייתה מקבלת הזמנה לחתונה ביום חמישי, הייתה אומרת, מה, איך אפשר לעשות חתונה ביום חמישי? צריך להכין לשבת. אמא הייתה מדליקה נרות שבת עם נרות של שעבה. אחרי פטירתה של אמא של הסבתא, הרבנית אליושיב, אז היא הקפידה שנר אחד לפחות יהיה של שמן זית.
שמן זית.
כן. גם היא הקפידה כמובן שאבא, על פי הורדות של אבא, הדליקה את הנרות מבעוד יום. עכשיו, שבת היה שונה מכל השבוע. היות והיה את הפסיקה של הרב אליושיב, סליחה, של החזוני, שלא להשתמש בחשמל בשבת, אז אבא הקפיד אפילו שלא יהיה לנו תאורה של מגנרטור, כלום. היה לנו רק לוקס שבער על ידי גז. והאור העמום, זה היה חלק מהאווירה של השבת.
אווירה מרוממת.
כן, אווירה מרוממת. ככה, נחשפנו לכל השבוע. היא אומרת, כשהיינו ילדים, אז עדיין קטנים, אז הסעודות היו מתקיימות בחיק המשפחה בלבד. אבא היה מספר דברי תורה, והיה מספר לנו משלים של המגיד מדובנה, והסיפורים מרתקים. ואחרי הסעודה, אבא היה יוצא לטייל איתנו. ליל שבת. אבא יוצא לטייל, ואז הוא היה מספר סיפורים מהגמרא, שהוא שמע, אומרת, עד היום הסיפורים האלה זכורים לי ככה בערגה, הסיפורים שאבא היה מספר לי. בשנים האחרונות, הסעודה כבר נהייתה המונית יותר, כי אנשים מסכנים היו באים לאמא, ואומרים שאין להם איפה להיות בשבת. בואו אלינו, אם אתה מזמינה את כולנו, אפילו שלא היה לה מקום לשבת,
היא בעצמה לא...
אתה מזמינה עוד ועוד ועוד, כל מי שרוצה יכול. אבא היה שר זמירות בסעודה הראשונה ובסעודה השנייה. היא מספרת פה שהיא פעם התארחה, שאח שלה פעם התארח אצל הרב אליושיב. סבא, הרב אליושיב.
כן.
והרב אליושיב...
נכד.
כן, הנכד.
נכד בא לסבא.
הרב אליושיב שאל אותו, הוא היה בטוח שסבא, היה שהוא כל הזמן, שהיה החתן שלו, הרב חיים, היה שהוא כל הזמן שקוע בתורה, שקוע בללמוד, אז הוא לא שר זמירות שבת.
כן.
ואז הוא אמר לו, לא, סבא, שאבא שר זמירות שבת, בלילה וביום. והרב אליושיב מאוד התפעל, היה מאוד ככה שמח, יפה שהוא שר זמירות שבת בבית. היא מספרת שגם בסעודה שלישית היו אוכלים אצלם בבית אוף. למה? כי פעם הסבא התארח אצל סבא סטייפלר, רב בנציון ידלר, מגיד הירושלמי, והוא העיר שגם מצודה שלישית צריך לכבד באכילת בשר. ומאז ככה הם נהגו ושוב לא פסקו. לא רוצה להחליט לכם, אבל רבברום, אולי הגיע הזמן לשדרג קצת את המצודה השלישית שלכם.
אתם ממליצים.
לשיקולכם.
בעזרת השם.
ומה יעשה אחרי הבדלה, מה היה? מיד הם היו אוכלים על המלכה, נראה לי עד היום גם. מיד אוכלים על המלכה, מיד אחרי הבדלה.
כי בעצם עכשיו מלווים את השבת.
ואפילו שהם היו סבאים. היא מספרת שפעם אחת כאב לה מאוד הבד, היה לה קלקול קיבה, והיא לא יכלה לאכול כלום. והרב חיים בא והכריח אותה לאכול חתיכה של חלה. הוא אמר לה, מהחתיכה הזאת הוא לא יזיק לך כלום. ובאמת ככה היה, כאילו לא הפריע לה כלום.
סביד הסמיצווה.
ואז אמא הייתה אומרת גם לכל הילדים להדליק את האורות במוצאי שבת, מה יש עניין כנראה, של להרבות, יש עניין, נוהגים להרבות בנרות במוצאי שבת. מיד אחרי מלווה מלכה, אבא היה מקפל את הטלית, ושר המבדיל בין קודש לחול, הוא היה מחליף את הבגדים עם בגדי שבת לבגדי יום חול. בינתיים אנחנו היינו ממהרים לסדר את הסדר, את החדר הלימוד שלו, החלפנו את המפה של שבת במפה של יום חול, תיתנו את הרצפה, ואבא שב ללימודו. ככה התנהלה שבת בביתו של רב חיים קנייבסקי.
יפה מאוד, יפה מאוד. הלוואה על כולנו בעזרת השם.
בעזרת השם.
הניצול של כל רגע ורגע.
רב אברום, נשמע ממכם קצת אורות.
קדוש שמתיו, קדוש שמתיו. כידוע, דרשת חז"ל, קדש עצמך במותר לך. זה בעצם כל ההנהגה, כל ההנהגה של יהודי, ההנהגה של בן תוירה. היחס של המצוות, השמחה. כמו יש כאלה שאומרים, יש להם תרייג בעיות. יש לו בעיה שהוא לא יכול ללכת לפה, יש לו בעיה שהוא לא יכול לאכול את זה, לנסוע לזה. אבל יש תרייג מצוות שאנחנו שמחים אתם, עושים את זה בשמחה.
יפה מאוד.
רב עקיבא איגר, היה לו נכד, הבן של רב שלוימי איגר, שנהיה קוצקי חוסיד. אז רב עקיבא איגר, כסבא אוהב ודואג, נסע אליו לבקר אותו בקוצק. הוא כבר היה אדם מבוגר, זקן. למרות הזקנה והחולשה, התאמץ, נסע מפוזנה, עד לקוצק.
מה, לראות הנכד?
לראות מה קורה איתו. הוא מגיע לבית סמדרש בקוץ, פוגש את נכדו, רב לייבלה, רב לייבלה איגר. נו, רב שלום על מה הוא התחיל לדבר איתו? סיפר לו על הנסיעה.
בלימוד.
על הסוסים, התחיל לדבר איתו בלימוד. וכשרב עקיבא איגר מתחיל בלימוד, אז הוא מתחיל בקושייה, בצור חיון. אז הוא שאל אותו, נגיד את זה בקצרה, את השאלה, על התקנה, על יום תמשיכה להיות בשבת, אם זה ראש השונה, אם זה סוכס, שחזל ביטלו את המצווה של לתקוע בשופר, של ארבומינים. שם הוא הולך ללמוד אצל רבו, והתלטל 400 פשוט הרבים. אז שאלתו רבי עקיבא איגר, שלפי בנזה, לפי הטויספס שם, האיסור הוא רק ביחידים צה שהוא יקפוץ 400. לא בא לך רגילה, אלא בקפיצה. אז שאלתו רבי עקיבא איגר, כזה חשש רחוק, שמישהו יתפוס את השופר ויקפוץ לו 400, 400. אז רב לייבל איגר, שכבר נהיה חסיד קוצק, ובערה בנשמתו החיבוב המצוות וקיום עשיית המצוות בריסחה ובשמחה, אז הוא אמר לו, סבא, זה מצווה של תקיעת שופר, מצווה דאורייסה, פעם אחת בשנה, כדי להקיים כזאת מצווה נעלה ונשגבה, אנשים יקפצו וידלגו על הערים והגבוהות כדי לקיים את זה, אז ודאי שזה שכיח, שיהודי ייקח את השופר ויקפוץ 400. ולכן חזל גזרו.
אז מה?
רב עקיבא איגר מאוד נהנה מהתירוץ הזה, הוא אמר, הבנתי בתירוץ הזה את כל המשמעות העמוקה של שיטת החסידות, שכל התכלית שלה זה להחדיר ולהכניס בלב האדם התלהבות של קדושה בכל מצווה ומצווה. וזה אחד מהרעיונות של קדוש שמתיו, תקיף את עצמך בכל הצורה של היחס למצוות, בחום, איך של לעשות את זה.
יש פה סיפור מפחיד, קצת יוריד אותנו מהטלייבוס שסיפרת עכשיו. ברי לוין, זצ"ל, הוא ציווה שלא יספידו אותו בלוויה. כלום. ולמה? הנכד שלו פעם שאל אותו, סבא, למה אתה כל כך מקפיד שלא יספידו אותך בלוויה אחרי 120?
הוא מראש כבר אמר את זה.
כן, הוא אמר מראש. אז הוא אומר, הוא סיפר את הסיפור, זה היה בימי הרעב, במלחמת העולם הראשונה, וכמו יתר אנשי ירושלים, הוא ובני ביתו סבלו מחרפת רעב. ממש לא היה אוכל
בבית. כפשוטו.
לא היה לחם, לא היה כלום. באחד הימים שלח לו נדיב מחוץ לארץ, שלח לו סכום כסף בשביל רב אריה לוין, למשפחה שלו. והיה הגבאי צדקה, והכסף, כל הכסף עבר דרך הגבאי צדקה, הוא קיבל את זה, והוא היה נותן את זה לאנשים.
כן.
והוא לא ידע מזה שהנדיב הזה שלח לו כסף. יום אחד הוא מקבל מכתב מהנדיב, למה אתה לא מאשר שקיבלת כסף ממני? אני נדבתי לך כסף, אתה לא אומר משהו, תגיד, שלחתי לך. על ידי פלוני, על ידי הגבאי הזה. פרי לוין היה בשוק, והוא הולך לגבאי, הוא אומר לו, תקשיב, קיבלתי עכשיו מכתב מהשיר, למה אתה לא מביא לי את הכסף? אז הוא אומר לו, תקשיב, אני צריך לבדוק האם בכלל אתה אריה לוין היחיד שגר פה בירושלים. אולי יש אריה לוין אחר, שזה הכסף הזה בשבילו? אז בא אריה לוין, אמר לו, אני מכיר את אנשי ירושלים, ולמיטב ידיעתי,
אין עוד
אריה לוין. אין עוד אדם פה בירושלים שקראו אריה לוין. וגם מה עוד, שהנדיב כותב לי מפורש שהכסף הגיע לי על ידך. הגבאי לא התרשם, ועיכב את העברת הכסף בעוד כמה ימים. מפחיד, בינתיים נפטר אחד מהילדים של רב אריה לוין.
מחרפת האב.
כן, רב אריה לוין אומר שלעולם לא ישכח איך הוא מלמל לפני הפטירה שלו. מפחיד, הוא אומר לו, אבא, תן לי פת לחם. תן לי פת לחם. לא היה לי מה לתת לו.
שמרחם.
בימי השיבה, הוא ישב שיבה על הבן, בימי השיבה הגיע אותו גבאי להביא לי את הכסף. אמרתי לו, אתה כבר יכול לקחת את הכסף הזה ולתת את זה לאחרים. זה כבר לא יכול לעזור לי. אחרי כמה ימים, אחרי שהוא קם מהשיבה, רב אריה לוין, נסתלק אותו גבאי לעולמו. לא יודע, בגלל זה, לא בגלל זה, לא יודע. רב אריה לוין אומר, עמדתי בין קהל המלווין, וראיתי איך מהללים המספידים אותו, איך הוא עשה את שליחותו בנאמנה, איך הוא היה מקפיד להעביר את הכסף שהוא קיבל ליעדם, כמה משפחות ניצלו על ידיו, שלא מתו מחרפת רעב. הוא אומר, עמדתי בצד והיררתי בליבי, הרבה דידי הוא אבי עובדה, ולב יודע מרת נפשו, ואמרנו, הנה מה... פה בעולם הזה ככה מעללים בשבחו, מי זה האדם הזה, איזה צדיק, ואיזה זה, אבל בעולם הבא, האדם שם הכל ידוע, והוא שם עולה לעולם האמת, ואומרים לו, תראה מה אומרים עליך בעולם הזה, מה אתה, באמת, זה באמת נכון ככה? זה באמת נכון? ובאותו שעה קיבלתי על עצמי, שלא יספידו אותי אחרי ה-120 שלי. פחיד, אה?
שמר אחים, פחד פחודים. אם הזכרנו כן. מקודם את העניין של גדוי שמתיו, זהירות ופרישות.
כן.
יש סיפור שמספר הרב גרוסמן, רבי צחוק דוד גרוסמן, כן, מגדל העמק.
כן, כן. אבל...
הוא מספר שפעם הוא הגיע עם אבא שלו, לסטייפלר.
כן.
הגיע לסטייפלר. והבת של הסטייפלר פותחת להם, והיא מבקשת את סליחתם. היא אומרת שאבא שלהם עכשיו, שאבא שלה, הסטייפלר נח כרגע, והוא לא יכול לקבל אותה, אבל עוד רבע שעה הוא התעורר מעצמו, ואז הם נשארו בחדר החיצוני לחכות לו. בזמן שהם מחכים, מגיע איזה רכב הסעות, עם קבוצה גדולה של בנות. והרב גוסמן ראה להם, זה בנות שהיו בתהליך של התקרבות,
חזרה בתשובה.
והם רצו לבקש והם ביקשו מהבת של הסטייפלר, שלהיכנס, שיברך אותם. אבל הבת התנצלה בפיהם, היא אמרה שהרב לא מקבל נשים בשום אופן. חבל שהם ימתינו. לא מקבל נשים. אז הרב גרוסמן, שהוא כידוע עוסק רבות ונפלאות בקירוב רחוקים, אז הוא ראה שהבנות מאוד הצטערו והתאכזבו, עשו את הדרך הארוכה ורצו לקבל באמת ברכה של צדיק. אז הוא פנה אליהם והוא הציע שכל אחת תכתוב על פתק את השם שלה ושם של האמא, ויפרטו בקצרה את הבקשה.
הוא יכניס את זה.
והוא הבטיח להם שהוא יכניס את הפתקים לרב שיברך אותם. טוב, ככה היה, כל אחת כתבו פתק. אחרי זה הם נכנסו לסטייפלר, הרב גרוסמן עם אבא שלו, וכשאבא של הרב גרוסמן סיים לדבר איתו, אז היו מדברים אותו בכתיבה. הרב סטייפלר כידוע לא היה שומע, וגם זה קשור לשבת, שהוא לא רצה לחייל שבת, וראה ברוסיה, בסיביר, ראה חייל, ושמו וקהל אותו עונות שמירה בשבת, ושם היו חייבים להלביש מעיל, סכנת נפשות, אבל הסטייפלר לא רצה להוריד את המעיל שהחייל מהמשמרת הקודמת שם לו על העץ, כי לא להשתמש בעץ, זה שבוס, אז רק כשזה הגיע למצב של סכנה, אז הוא הוריד את אז הוא הוריד את המעיל מהעץ. ובינתיים זה פגע לבוטן, ככה הסיפור אומר. בכל אופן, אז הרב גרוסמן כתב לסטייפלר פתק שבאו לפה קבוצה של בנות שנמצאות בתהליך של התקרבות לתשובה וביקשו להיכנס לרב והסבירו להם שהרב לא מקבל נשים. אז הוא אומר שהוא הציע להם שיכתבו את הבקשתם על הכתב, ותוך כדי הוא מניח לסטייפלר את הרמה של הפתקים על השולחן. טוב, אז הסטייפלר קורא את מה שכתוב בפתק, ובין רגע פניו של הסטייפלר השתנו, והוא הרים את העיניים שלו, והוא הביט בחומרה ברב גרוסמן, והוא פתר עליו בשאגה טרי, הסטייפלר היה יודע לצעוק. Okay. איך עלה על דעתכם שאני אגע בפתק שכתבה אישה? ככה אומר לו הסטייפלר הרב גרוסמן. וזה היה ניכר שיש לרב תרומת גדולה עליו. אז הוא אומר אז הרב גרוסמן נבהל מהתגובה הקשה של הרב, אז הוא מיד כתב לו פתק שני, שמדובר בבנות שעוברות ניסיונות קשים, התמודדויות קשות, בשמירת תורה והמצוות, עם המשפחה, עם החברה, הסביבה, ומאוד קשה להם. הם סך הכל מה ביקשו? הם ביקשו בפתקים שלהם שהרב יברך אותם בזיווגים הגונים, שיזכו להקים בתים נאמנים בישראל. ביקשו שיהיה להם כוחות נפש להתגבר על כל הניסיונות. טוב, כשהסטייבלר קרא את הפתק הזה, אז הוא ראה סימני התפייסות ורגיעה, הוא ציווה להניח את הפתקים על השולחן, הביאו לו מפה, הוא כיסה את כל הפתקים במפה, ואז הוא הניח את הידיים הקדשות על המפה, הוא אמר, ריבוני של עולם, מלא משאלות לבבן של הכותבות הפתקאות לטובה ולברכה. אז טייפר עם כל הקדושה שלו וכל הפרישות והזהירות, הוא לא אמר, אני לא מברך, אז הוא עשה את היחידים זה שהוא יוכל לברך, וככה הוא בירך אותם.
אוווה, מדהים.
טוב, יש פה סיפור נורא של סוחרי טריסק, שמספר פה הרב רב אהרון כהן, מבחירי דירשו. הנכד של היהודי הקדוש, רב מוטחי רבינוביץ', הוא עלה לארץ ישראל. לפני שהוא עלה לארץ ישראל, הוא הלך להיפרד מהמגיד מטריסק. כשהוא הגיע לראיית טריסק, הוא ראה שכל אנשי העיירה, אנשים, נשים וטף התכנסו בבית הכנסת. טוב, נכנס גם הוא לבית הכנסת, היה מלא מפה לפה, והתיישב. לפתע הסתרר שקט בבית כנסת. נכנסו שני עשירים גדולים, שבורים ורצוצים, עלו על הבמה, והתחילו לדבר. כל הקהל מקשיב למה סיפור הנורא שהם סיפרו, שסיפרו הסוחרים בכל בוכים. היינו בדרך ליריד, ובאמתחתנו היה לנו הרבה כסף בשביל היריד. באמצע הדרך ראינו מלמד שמסתרך ככה, הולך ברגל, והתרמילו על כתפו,
ריחמנו עליו,
ואלינו אותו, אמרנו, בוא תעלה לעגלה, בוא תעלה איתנו ביחד לעגלה, וואלה, דיברנו איתו, ואחרי יומיים היינו, הגענו לאכסניה, הגיע שבת, אמרנו למלמד, שבוא איתנו לאכסניה גם, בוא תתארח איתנו, תאכל איתנו, בוא על חשבוננו, הכל. ולפני שבת קודש הגענו לחדר שהיינו כולנו ביחד, אז הכבנו את כל הכסף שלנו שם באיזה מקום, שאף אחד לא בארון שם, אוקיי? באיזה מחבו.
כספת.
כן. קיצור, המלמד היה תלמיד חכם, וידע ספר, והנעים לנו את השבת, עם דברי תורה.
שבת של התעלות הרגשנו איתו.
כן. הגיע מוצאי שבת, באנו לקחת את הכסף, ספרנו, ואנחנו רואים שחסר 200 רובל.
סכום גדול.
סכום גדול מאוד. טוב, התחלנו לחפש, וכלום, לא מוצאים, אין לנו חרס. ניגשנו עוד פעם למלמד, אמרנו לו, אין לנו ברירה, לא נעים, אבל צריך לבדוק לך בכיסים, לראות, אולי זה אצלך. בדקו לו בכיסים והכל, מששו את הבגדים, הרגשנו את הבגדים שלו. פתאום הרגשנו משהו כזה קשה. מכפלת כזאת, משהו קשה. קראנו את המכפלת, אנחנו רואים שמה 200 רובל.
אוי לאותו בושה, אוי לאותו כלימה.
התחלנו לצעוק על המלמד, תתבייש לך, זה הכרת הטוב שלך, לקחנו אותך פה יומיים שלמים, שבת ארגנו לך על חשבוננו. אבל המלמד אומר, רבותיי, אני אומר לכם, זה כסף שלי מהמלמדוס, אני הייתי מלמד, וזה הכסף שהרווחתי. בעלת אכסניה ששמעה את הצעקות, נכנסה והיא קלטה פתאום מה קורה שם, אז היא אומרת, ודאי שזה אתה הגנב המלמד. אתה ביקשת ממני לפני שבת חוט ומחט, למה?
לתפור את זה.
כדי לתפור את מה שגנבת, אז ותנה את השם. והתחלנו להקות אותו, עשו עם, מספרים הסוכם, קבל עם ועידה, מכות נמרצות, והשארנו אותו ככה, שרוע על הרצפה, מוכה וחבול.
וכמובן בלי ה-200 רובל.
ודאי בלי ה-200 רובל. כבוא יומיים, אנחנו ממשיכים הלאה. השיגה אותנו מגילת הדואר, וכתבה לנו שיש לנו דואר דחוף עבורנו. והתברר שאשתו של אחד מאיתנו, שלחה מברק לבעלה, והיא אומרת לו, תקשיב, לפני שיצאת, כשיצאת לדרך, לא הייתי בבית. רגע לפני שיצאת, הייתי צריכה דחוף 200 רובל. פתחתי את הארנק שלך, ולקחתי לך 200 רובל. שתדע, שאני שלחת לך דחוף את המברק, שלא תדאג, אלא אני לקחתי את הכסף.
הכסף ברשותנו.
גוואלד!
איי, 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 תפסו מה
שהם עשו. תפסנו את עצמנו, מה עשינו, חשדנו במלמד, סתם הכנו אותו, סתם ביזינו אותו, אמרנו, מיד צריכים לפצות אותו בכל הון שבעולם. מיד חזרנו חזרה לאכסניה, המלמד היה חולה אנוש, מרוב צער וביזיון מה שהיה לו, לקחנו לו את הכסף.
תחשוב, רב שלם, הוא במשך תקופה, כמה חודשים, לימד ילדים בשביל לחזור הביתה עם ברנסה, וחוזר בידיים ריקות.
קיצור, ראינו שהמצב שלו ככה קשה, מיד הזמנו רופא מומחה, עד שהרופא הגיע, זה לא עזר, הוא נפח את נשפטו, המלמד נפטר. אבל עבר לעולם שכולו טוב. מיד רצנו לטריסקר מגיד, כן, למגיד מטריסק, ובכל בכי, כן, ונהי, אמרנו לו את כל מה שקרה לנו, אמרנו, רב, מה נעשה? שפכנו דם נקי. מצד שני, מה לעשות? אנחנו חשדנו בו. לא היה אף אחד בחדר, חשבנו שזה הוא. המגיד הראה לנו שלושה דברים לתקן. אחד, לקבל על עצמנו, לפרנס את הילדים שלו ואת אשתו, ובבוא הזמן לחתן אותם כאילו זה ילדים שלנו. שתיים, לקחת על עצמנו גלות כדין הורג נפש בשגגה. שלוש, לאסוף את כל תושבי טריסק, אנשים, נשים, נטף, ולספר את הסיפור הזה. למד את כולם, שאפילו שנראה ב100% שפלוני גנב, גם אז מוטלת עלינו החובה שחייבונו חכמים, הבדן את כל האדם לחף זכות. פחיד, אה?
שמרחם.
אברהם, צא לפלוני סיפור שמח, ככה להרים אותנו קצת.
יש בסוף פרשס קדושים, יש שוב את העניין של מאכולס אסורויס, והבדלתם בין הבאים התאוירו לטמאו, ובין אויף התום אל התויר.
כן.
ולא התשקתו את נפשי סייכם. הרבה אנשים אומרים היום, יש כל מיני דברים, למשל יש את העניין של חלב, חלב וקום.
נכון.
הרבה אומרים, מה הבעיה חלב וקום? היום הרי הכל לפי החוקים, והכל צריך
ש... אף אחד לא יכניס כלום, כן, מפחדים. מי יעשה?
סיפר רייבד לונדון, רבי צבי דונר, שבמשך תקופה הם היו באיזה כפר, והוא היה שולח את הבן שלו להביא חלב, ובאיזה, באנגליה שם, והוא סיכם עם בעל הרפת, הצליח לשכנע אותו שהוא ייתן לבן שלו, לראות את החליבה, שזה כן. לא יהיה חלב וקום.
אה, יפה שהוא עושה את זה, כן.
טוב. וזה עכשיו זה השעה הקבועה של חליבה, הוא לא מחכה להם, רק הבן שלו מזדרז להגיע מוקדם בבוקר לזמן של החליבה לראות, ואז הוא לוקח את כמה בקבוקים שהיו לוקחים כל פעם.
יפה.
יום אחד הוא קם קצת מאוחר ונגמר החליבה. אז הוא לקח רק שתי בקבוקים, הוא אמר שזה יהיה לתינוקות שהם צריכים דחוף.
יפה.
ככה אמר הבן. אמר לו, אבא, לא, אנחנו נפסיד פה בטרטי. כי הוא יראה שאנחנו לוקחים ממנו גם אם הוא לא רואים. אז הוא יותר לא ייתן לנו בכלל לקחת. הוא לא ייתן לך בכלל לבוא לראות, סליחה. אז תחזיר לו אותם. טוב, הוא אומר, מספר הרב דונר מה שקרה, העניינים הסתבכו. הוא התחיל לצעוק לו, מה אתה לא סומך עליי, אתה חושב שאני מרמה? לא תקבל את הכסף על השתי בקבוקים בחזרה, תצטלק מפה, אל תקרב יותר לאזור. טוב, אז הרב דונר, הוא בא, סיפר את זה לאבא שלו. אז הוא מיד הלך לשם וניסה לפעס אותו, להרגיע אותו, אבל כבר מרחוק הוא צועק לו, אל תקרב לפה, אני מזהיר אותך, לא רוצה לראות את הפרצוף שלך יותר. והוא ככה צועק ומקלל אותו. אז הרב דין אומר, אני חיכיתי שהוא קצת שירגע, ואני מרחוק ככה מנסה לצעוק לו משפטי פיוס, ושייתן רק לדבר איתו, טוב, אנגליה הער,
נרגע.
נכנס אליו, ואז הוא הסביר לו, מה שאנחנו לא סומכים עליך, מה שאנחנו לא רוצים שיהיה, סליחה, בשעת החליבה, לא כי אנחנו לא סומכים עליך, חס וחלילה, אנחנו לא סומכים עליך, לא היינו קונים ממך בכלל, בטח שאנחנו סומכים עליך. כל הבעיה, פעם היה אנשים בימי הביניים לפני המון שנים, שהיו מערבבים חלב של פרה עם חלב של דברים בהמות אחרות, טמאות. אז תקנו לנו הרבנים של אותה תקופה שחייבים לראות, אז לא השתנה התקנה.
יפה.
אבל זה לא שאנחנו חושבים שאתה לא בסדר. הוא אומר, הגוי שמע את זה, הוא נהיה חיוור, אמר לו, בוא תכנס למשרד, סגר את הדלת, הוריד את התריסים. הוא אמר לו, אין לך מושג כמה הרבנים שלכם חכמים, הרבה יותר ממה שאתה חושב. וואו. שאל אותו, למה? אמר לו, אני מספר לך, ואוי ואבוי זה יוצא ממך, אני מזהיר אותך. אבל אתה ריגשת אותי עם מה שסיפרת לי עכשיו, אני מספר לך. הוא אומר לו שהממשלה האנגלית עושה מדי פעם בדיקה לחלב, על אחוזי שומן. כי אם מוסיפים מים לחלב, אז אחוזי שומן נהיים דלילים יותר. וככה היא יודעת. הוא אומר, אבל אנחנו צריכים להתפרנס, ואנחנו צריכים להוסיף מים. אז מה עושים? הוא אומר, פה מאחורי הרפת יש לי בסוד דיר של חזירים.
וואי.
וחזירים, הבשר שלהם מאוד שומני, החלב שלהם מאוד 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 שומני. אז אני מכניס לחלב של הפרות, חלב שלי, של חזירים.
כן.
ואז אני יכול להוסיף הרבה מים, ואחוזי שומן נשארים גבוהים. ואת זה המדינה לא יכולה לעלות על זה, ככה אני מצליח לעבוד עליהם, וככה אני צריך להרוויח הרבה כסף. אבל אתה, בזכות הרבנים שלך, שהם אמרו לא לאכול, לא לשתות משלא ראו, אתה ניצלת תמיד, כי מיד אחרי שהייתי חולב מהפרה, בן שלך היה לוקח, עוד לפני שהייתי מערבב את זה. אז תדע לך כמה חכמים הרבנים שלכם.
וואו,
אז סיים הרב דונר בהתרגשות. היה לי פה הרבה תירוצים להקל בשביל התינוקות, בשביל פה ושם. אבל כשיהודי הולך, עם התקנה של חזה, הולך עם זה עד הסוף, הולך עם המצוות שלו, אז הוא רואה כמה הוא ניצל.
השמיים שומרים עליו. זה מזכיר לי גם סיפור על חושיבה שנסע לחוץ לארץ לאסוף כסף ואשתו הכינה לו קופסה יפה עם קציצות, בשר, לחמנייה, ירקות, שיהיה לו ככה לאכול לארוחת ערב
שירגיש במטוס, בבית, גם
יש בבית. והוא ישב לידו במטוס, ישב לידו גוי
האורל.
כן, והחושיבה הרעב קם ליטול ידיים בשביל לאכול, הוציא את הקופסה, שם את זה על המגש, וקם ליטול ידיים, וחוזר. ואז הגוי ככה מסתכל עליו, רואה שהרושיבה לוקח פרוסה מהלחמנייה, אוכל מהלחמנייה קצת, וכזה חושב, ואז פתאום לא נוגע בקציצות, אוכל רק את הלחמנייה, לוקח את הקציצות, ושם אותם חזרה בתיק.
אולי הוא החליט להיות טבעוני מאותו רגע?
הגוי ככה, לא הבין מה... זה מסתכל עליו, אמר לו, תאמר לי, רבי, אני רואה שאתה פה ככה, הוצאת את הקציצות ככה, נראה כל כך טוב, ואת הלחמנייה, ופתאום אתה אוכל לי רק את הלחמנייה, אתה לא נוגע בקציצות. אז הוא אומר לו, יפה שאתה שואל, אני אגיד לך, אני אספר לך איך זה אצלנו היהודים. יש לנו מושג, בשר שמתעלם מן העין. מה זה אומר?
שאם אתה נמצא... מה בשיעור, כלל לי במטוס.
כן. שאם אתה נמצא בשדה, ויש לך חתיכת בשר, לא מבושלת, כן, חתיכת בשר, ואתה פתאום הלכת וחזרת, עשו, ולא, והיה רגע, כאילו היה זמן, שהבשר הזה אתה לא ראית מה נעשה איתו,
כן.
אסור לך לאכול.
אסור לאכול.
למה? כי אנחנו חוששים שמה הגיע אוף עם בשר חזיר בפה שלו, והוא ראה את הבשר שלך.
את אותו קציצה נפלאה.
את אותו קציצה. את הבשר שאנחנו אומרים בשדה.
כן.
והוא התגרז והרים את הבשר שלך, זרק את, את הבשר הטרף שלו, לקח את הבשר שלך הטוב, ועכשיו אם אתה תאכל את זה, יש לך פה בשר טרף. לכן גזרו חכמים שבשר שאנחנו לא רואים מה נעשה איתו, שנתעלם מן העין, לא אוכלים את זה. עכשיו, בדיוק פה זה מה שקרה לי. אני, למרות שהיום אנחנו לא חוששים על כזה דבר, אבל זה גזרה גורפת. אז לכן, מה קרה לי? פתאום קרה לי עכשיו הבעיה הזאת. אני קמתי לטול ידיים. לא ראיתי מה קורה עם הקסיצות האלה. מי יודע, אולי בינתיים קרה עם זה משהו, אני לא יודע.
כן.
לכן, בגלל החשש, אני החלטתי לא לאכול את זה.
וואה.
אומר לו הגוי, כמה חכמים, התלמידי חכמים שלהם, הרבנים שלכם, שגזרו עליכם את הגזרות האלה. אומר, אני אגיד לך את האמת. אתה, כשהלכת לטול ידיים, לא התאפקתי והסתכלתי ככה, זה היה נראה מאוד טוב. מה שהכינו לך שם בקציצות. וגם אשתי הכינה לי קציצות, ואני מכיר את הקציצות של אשתי שזה לא זה. ואני רואה את
לא שלך, מציעה
זה, זה היה נראה מאוד מיוחד. ומהר מאוד החלפתי את הקציצות שלי בקציצות שלך. והקציצות שלי עשויים מבשר חזיר. ותראה איך האלוקים שלכם אוהב אתכם, וככה שמר עליך.
יפה מאוד, יפה מאוד. ואם בסיפורי מטוסים עסקינן, אז יש לנו בפרשה, ואהבתו לרעך כמוך.
כן.
אז אחד הסניפים של אהבתו לרעך כמוך, זה נידון לדון לקו זכות.
כן.
מסופר על איזה אחד שנסע במטוס, ויושב, הוא רואה איזה ראש שיבה, יושב בקדמת המטוס, הוא ניסה להגיע, להראות לו את הפנים שלו, לעשות לו שלום, הכיר אותו.
אוקיי.
והוא רואה שהוא לא הצליח להגיע אליו. טוב, הוא רואה שהוא נמצא בקדמת המטוס, ו... לא עצר אותו קשר עין, לא היו כמעט יהודים, הם היו ממש שתי יהודים בודדים בכל המטוס, אז הוא רצה לשבת לידו, לדבר איתו, תוך כדי, אבל לא הסתדר, הוא לא שם לב אליו. טוב, זה היה בלילה, מגיע הבוקר, ומתחילים להתפלל שחרית, זה היה טיסה ארוכה.
כן.
מגיע הזמן שחרית, הוא מניח את התפילין, וכמו שנפסק בהלוכה, הוא נשאר לשבת על הכיסא, מתפלל כל התפילה על הכיסא, הוא מסתכל על הראשי, והוא רואה שהוא לא עושה שום דבר. וטיסה ארוכה, כבר עובר זמן תפילה, והוא לא מתפלל. היה לו פלג גדול. ניסה להעמיד עליו זכות, אולי יכול... טוב, מחלקים, ואז מחלקים את הלחמניות. ארוחת בוקר, הוא רואה את הראשי ולוקח את הלחמניה.
בלי ליטול ידיים.
בלי ליטול ידיים, ואוכל.
היווי.
הוא אמר, גיליתי, השם ירחם, טוב שלך שלחתי את הילדים שלי לישיבה שלו.
לישיבה שם,
היווי. מי יודע מה מכניס להם לראש? טוב, בסערת הרגישות שהוא היה נתון בה ממה שהוא ראה, לא עלה לדעתו הלימוד זכות, כן? אנחנו צריכים ללמד עליו זכות על זה שהיה למד זכות, רב שלם.
כן, ככה ראינו, ככה למדנו.
והוא כבר התכונן ככה לקראת הירידה למטוס, הוא יתפוס אותו ויגיד לו, גילינו עליך את הכל, ולשפוך צוננים, ספר של צוננים על ראשו. שפוי חמוס לך, ממש ככה. טוב, המטוס עוצר, מחכים כמה דקות, אתם מכירים איתנו על רב שלם.
כן.
עד שהם מורדים את השרוול, מחברים למדרגות, ומתחילים כולם לצאת, הוא רואה שהראשי נשאר לשבת, ואז הוא שומע את אחד הדיילים, שהוא אומר לו, את הארון של אבא שלך, שנמצא בתוך התא המטען של המטוס, כבר הוצאנו, ואתה יכול לצאת, כי אנחנו כבר מבינים שאתה מאוד ממהר ללוויה של אבא שלך, אז...
אוי נהן.
הנה, זה היה, הוא לקח שם ירחם, אבא שלו נפטר, ולקח את האבא שלו, את הארון קבורה, ביחד איתו, אז כמובן, כמו שאתם אומרים, פתורים את זאת, זה לימוד זכות. הווי דונס כל אדם לקח זכות.
אולי באמת אני אסיים, אם התחלת עם מטוס, אני נחבר עם מטוס וכיבוד הורים, שהיינו בהתחלה, יש סיפור על רבי עקיב קמנצקי, שנסע במטוס, עם הנכד שלו, והנכד שלו מאוד כיבד אותו, כל דבר, סבא, כיבד אותו, כל דבר. ישב לאדם איזה פרופסור, חילוני, והשתגע, אומר, תראה מה קורה פה, אני ככה, הנכד שלי לא מדבר איתי, לא מתקשר, כשהוא צריך קצת כסף, בא אליי, סבא, תביא כסף, משהו. לא מכבד אותי, ותראה איך ככה הוא מכבד אותך, למה?
רק לבקש את הכסף, הוא ידע. כמו שפעם אחד התארס, אז השוור שלו שואל אותו, במה אתה עוסק? אז הוא אמר לו, בבנייה, אמר לו, וואה, איזה יופי, מה אתה בונה? אמר לו, אני בונה עליך.
רבי עקיב קמנצקי, נמשיך בסיפור, אמר לו, רבי עקיב קמנצקי, הרי אתם מאמינים שמאיפה הבן אדם הגיע? הבן אדם הגיע מהקוף.
כן.
אז מילא, אתה פרופסור, אתה יותר קרוב לקוף מהנכד שלך.
אז מי צריך לכבד
את זה? אז הנכד מבחינתו, כאילו מי אתה? אתה עוד קופי גדול, אתה יותר קרוב לקוף, אז הוא לא מכבד אותך. אמרנו, אנחנו מאמינים שאנחנו יצירי כפיו של הקדוש ברוך הוא, והכל, וזה התחיל מאדם הראשון, מאברהם אבינו, אז כל מי שיותר מבוגר הוא יותר קרוב לקדוש ברוך הוא, אז הנכד מכבד אותי.
יפה מאוד, יפה מאוד. נסיים רב שלם, השבוע הזה היה, יש כמה יורצייטים חשובים מאוד.
נו.
ביניהם היורצייט של מנחם מנדל מויטבסק.
וואה.
היה מתלמידי הבעל שם טוב, שעלה לארץ ישראל בראש קבוצה של מעל 1,000 חסידים. הגיע לטבריה בסופו של דבר. אז דיברנו את העניין של קדוש עם טיו, איך לחיות את המצוות וחי בוהם.
כן.
אז פעם מישהו חמד לצון, דפק בדלת.
שלא.
אז הוא סיפר, סליחה, הוא סיפר על רבו, אחוי זה מלובלין. שמישהו חמד לצון, דפק בדלת של החוזה מלובלין, ואמר, המשיח הגיע. אז הרבנית רצה לחוזה מלובלין, אומרת לו, דופקים בדלת, אומרים שהמשיח הגיע. אז החוזה מלובלין קם מהכיסא שלו, הלך לחל, פתח את החלון, הריח, אמר, שמקניס משיח, לא, לא מריחים משיח, המשיח לא הגיע. שהיה מחמד מביטבסק, למה את צריך לקום לחלון בשביל להריח?
אתה לא יכול להריח כמובן.
איפה שהוא ישב. אמר נחמן מביטבסק, החוזה מלובלין חי את הקדוש ברוך הוא כל הזמן. עד איפה שהוא היה נמצא, הוא כל הזמן גם הריח את המשיח. בשביל לראות אם המשיח הגיע, הוא צריך להריח בחוץ, כי אצלו הבית הריחו את המשיח.
קיר בסלויקים.
לחיות את התורה, לחיות את המצוות. יישר כוח רבשולם. אז מה זה, התכנית האחרונה שלנו?
חס ושלום.
בפורמט הזה.
בפורמט הזה.
אפשר לגלות.
בשם, שבוע הבא אנחנו באים בפורמט חדש, בווידאו, ובאברום יוכלו לראות אותך.
וגם אותך, או שאתה מתחבא מה...
אני כבר ראיתי לפני כמה חודשים.
אולי אני אתחבא מאחוריכם, רב שולם, יש לכם כתפיים רחבות.
אני חוזר, כן, אבל לראות את רב אברום, המוהר שבו. אז זה בעזרת השם שיהיה בהצלחה.
שיהיה בהצלחה לכולם. גיצ'אבס, 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 כל טוב.